דיברנו על טיטוס, נכון? טיטוס היה רשע גדול, אין ספק. אבל כשחז"ל מספרו לנו על טיטוס, הם לא מתכוונים לספר לנו רק על רשע פרטי, כלומר על הדמות האישית היחידנית הזאת, אלא הם רוצים לתאר לנו משהו הרבה יותר רחב. למשל שאלה כזו, מה קורה היום בעולם? מה אתם אומרות? מה קורה היום בעולם? מלא דברים, אי אפשר אפילו לספור את כל מה שקורה בעולם. לא, מה קורה בעולם? כשמישהו שואל מישהו, הוא שואל אותו מה קורה? מה קורה? איפה נתחיל ואיפה אני... מה קורה? יש אין סוף מיליארדי התרחשויות בכל רגע ורגע. מה זה מה קורה? כן, כשאדם שואל את חברו, מה קורה? אז כמובן, הנשאל, הנשאלת, הם צריכים לענות את הדבר המרכזי. זאת אומרת, מה קורה? מה קורה? השידוך לא הצליח, או מה קורה, לא התקבלתי. הדבר הכי מרכזי בחיים זה בעצם מה שאני שואל. מה קורה? נעלתי נעליים היום. זה לא קשור, אנשים לא רוצים לדעת את זה. כששואלים אדם מה קורה איתך, מה קורה איתך, זה לא קמתי בבוקר, צחקתי שיניים, התפללתי, אחת יוחד בוקר. לא, מה הדבר המרכזי אצלך בחיים? מה קורה איתי עכשיו? עכשיו אני בדיוק השתחררתי מהמילואים, או בדיוק התחלתי עבודה חדשה. מה קורה? השאלה הסתמית הזאת היא בעצם, השואל רוצה לדעת מה הדבר המרכזי, איפה החיים שלך נמצאים, לא באינסוף פרטים של החיים, אלא בדברים המרכזיים. מה קורה? זה, מה הדבר הכי חשוב כרגע בחיים שלך? מה הדבר המרכזי שמתרחש בחיים שלך? זה בן אדם לחברו. כן? שאל לחברתה, מה קורה איתך? אז זה הכוונה, מה הדברים המרכזיים? יש הרבה דברים שקורה. אבל מה המרכזי? כשאני שואל, מה קורה בעולם? אז גם בעולם יש המון דברים. אולי יש עכשיו, נולד איזה דולפין חדש. עכשיו שבטח יש איזה דולפינריום שמאוד מתרגשים מזה שנולד דולפין חדש. אני יכול להגיד שזה מה שקורה בעולם? כן, זה קורה בעולם, אבל זה משהו, בוא נגיד, אני מאוד אוהב דולפינים, אבל זה לא... אם לא, עם זה אני פותח את הבוקר. מה קורה עם הדולפינים בעולם? מה קורה איתם? לא, זה לא כל כך מעניין אותם. זה חשוב, זה נחמד, זה יפה. אבל זה לא העיקר, זה לא המרכז. אלא שאנחנו שואלים מה קורה בעולם, ויש הרבה דברים בעולם. יש דברים חיצוניים שמתרחשים, דברים שאפשר לראות, מלחמות או מהפכות, או אפילו סתם צמיחה והתקדמות בכל מיני מקומות. יש דברים פנימיים שקורים בעולם. דברים לאו דווקא רוחניים, בתוך העולם הפנימי, הנפשי של בני אדם, של האומות, גם כמובן דברים רוחניים. אז שאנחנו שואלים את השאלה הזאת, מה קורה בעולם, אנחנו רוצים לדעת לא רק על ההתרחשויות החיצוניות שבעולם, יכול להיות שהן מאוד גדולות, מלחמות גדולות, מהפכות גדולות, אירועים מאוד מאוד גדולים, לטוב או לרע. זה דברים גדולים מאוד שקורים בעולם. אבל כשאנחנו נפגשים עם המאורעות האלה, עם כל ההתרחשויות, אנחנו רוצים לדעת מה קורה מתחת לפני הקרקע, מה קורה פה בפנים. כשאני פוגש מישהו, אני אומר, מה קורה איתך? מה קורה איתך בחיים? הסתפרתי. טוב, זה די רדוד להגיד שזה מה שקורה איתך בחיים. זה חשוב לספורת, זה בהחלט דבר שמשתפים ומדברים עליו. אבל בוא נגיד שזה הדבר, להגיע לסוף השנה ולהגיד, השנה הסתפרתי כמה פעמים. טוב, זה כמובן רדוד מאוד. מה קורה בתהליכים הפנימיים שלי? כן, מה קורה בצמיחה שלי, בהתמודדות שלי, בהתרוממות שלי, בנפילות שלי, הדברים הפנימיים. זה מה ש... זה העיקר. כל זה, תודה רבה. כל זה, אני פשוט, זה הקדמה, אני חושב כללית תמיד לכל עניין של לימודי אמונה. כשאנחנו לומדים אמונה, כשאנחנו לומדים את המערה, הרמ"ג והרב זצ"ל, ספר הכוזרי, אומרים ספרי ספרות האמונה, שזה הם עיקרם, הכוזרי, המהר"ל והרב זצ"ל. יש עוד, אבל שלושת אלה הם בעצם השלד המרכזי של עולם הרוח, עולם האמונה של ישראל. כוזרי, שהוא קדם לכולם לפני 800 שנה, המהר"ל לפני 500 שנה, והרב זצ"ל לפני 100 שנה בערך. כן, זה בעצם ההשתלשלות תורה שבעל פה של תורת האמונה, תורת הרוח של האומה. מלבד זה, כמובן, יש את השתלשלות תורה שבעל פה, של תנאים, אמוראים, סבוראים, גאונים, מורשים ומוכרים, כלומר במשנה, גמרא, ומפרשיה והפוסקים. כמובן, זה בעולם ההלכה. עולם האמונה זה לא רעיונות, רעיונות יפים כאלה, כן? לא, זה לא. עולם האמונה, הרב קוק כותב בכמה קמות, שאמונה זה חיים. מה זאת אומרת אמונה זה חיים? יש את החיים שלי, אם אני מאמין או לא מאמין, בסדר, זה דבר מרכזי, אבל זה, יש לי את החיים שלי. חוץ מזה, אני יכול להיות אדם חי עם אמונות, אדם חי עם פחות אמונה, פחות אמונות, אבל אני עדיין חי. לא. אמונה זה חיים. חיים זה אמונה. כלומר, מי שחי חיים בלי שום מקום של אמונה, אמונה זה מבט רוחני על המציאות, ציפייה לעתיד יותר טוב, כמובן, כל אמונה בקדוש ברוך הוא. מי שהוא חי עולם, חיים בעולם הזה, בלי שום קשר לאמונה, אמונה בעם ישראל, בתורה, בקדוש ברוך הוא, זה מנת החיים שהוא נותן לעצמו, ערך החיים שהוא בונה לעצמו, הוא מאוד מאוד קטן. הוא חי, נכון, הוא חי. הוא חי מתספורת לתספורת, מרכישת נעליים לרכישת נעליים, מנופש לנופש. הוא חי את העולם בחיצוניותם, אפילו בצורה ישרה, הוגנת. הוא לא איזה רשע מרושע ולא מתועב ולא כל משום דבר. אבל הוא חי את החיים בצד החיצוני שלו, בצד החומרי שלו. אפילו בצורה מכובדת, לא אדם גס ושפל. אז בוא נגיד, אחוז החיים שהוא באמת מנצל, שהוא מוצא לפועל, רמת החיים, כאילו שהוא חי בה, היא נמוכה מאוד. כי הוא חי חיים בלי תוכן. כן? הוא חי חיים גשמיים. הולך, עובד, מתפרנס, וזה, מבלה, וזהו. חיים עם אמונה זה חיים עם הקדוש ברוך הוא. חיים, אם אנחנו חיים בתוך העולם של הקדוש ברוך הוא, והחיים שלנו זה חיים כולכם היום, החיים שלנו חיים אלוקיים, השם נתן לנו חיים. אם הוא נתן לנו חיים, אז זה כבר אומר שלחיים שלנו יש ערך אחר. הקדוש ברוך הוא קוצב לנו את החיים, הוא נותן לנו, נותן לכם כבר 120 שנה של חיים, של בריאות, של פרנסה, אז אם הוא נותן לנו את זה, אז זה כבר, אנחנו אמורים, כן, להתבגר ולהתעמק ולהבין שלחיים שלנו יש ערך, בעיני הקדוש ברוך הוא. אם לחיים שלנו יש ערך בעיני הקדוש ברוך הוא, אז אם אנחנו מנהלים חיים סביב של עבודה, קניות, בילויים וכולי, אנחנו קצת מעליבים את עצמנו. קצת לא מזהים איזה גודל באמת יש בנו. זה אפשר לקרוא זה חיים בלי אמונה או חיים בלי נשמה. יש נשמה, אבל אתה, זה מעניין אותך, אתה מתפלל, אתה מתקן את המידות, אתה עושה חשבון נפש, אתה מאמין, אתה מצפה לגאולה, לישועה. אם את כל הדברים האלה לא, אז זה רמת חיים מאוד מאוד נמוכה. כן? כן.
אם לאדם יש סוגר ממש עולם של ערכים, אבל הוא לא מחובר כאילו לקדוש ברוך הוא, ברור שהכל יונק מקום, הוא פשוט לא יודע. אז גם עכשיו...
ודאי, ודאי. ודאי שאני עכשיו חיים. ודאי, אם הוא היה יודע את זה, שהכל בא מהקדוש ברוך הוא, זה עוד יותר. ודאי. לכל עם ישראל יש חיים אלוקיים. אבל ככל שנבין את זה, ככל שנפנים את זה, ככל שנבין שזה מי שאנחנו, כן? להיות חי, כולם מסכימים, כולנו חיים. להיות מאמין, התפיסה שלנו היא, אני יכול לבחור אם אני חי חיי אמונה. נכון? באמת אני יכול לבחור את זה. אבל זה לא שאני יכול לבחור האם חיים שלי הם חיים שהקדוש ברוך הוא נותן, שהם חיים אלוקיים, שהם חיים בעלי ערך עמוק, רוחני, נשמתי, זה אני לא יכול לבחור. אני יכול לא לחיות את זה, אבל אני עדיין כזה. כן? אנחנו לא בוחרים לקבל נשמה כל בוקר. נשמה שנתת בי על כורחי. תאורה היא, אלוקית היא, עליונה היא. השאלה, האם אנחנו חיים את זה או לא? ما מה קורה איתי בחיים? מה קורה איתי בחיים? דבר ראשון, אנחנו בעולם של הקדוש ברוך הוא, יש לנו נשמה טהורה, נשמה אלוקית, זה מה שקורה. זה מה שקורה. נכון, אני גם הסתפרתי וגם קניתי נעליים, גם עשיתי עוד כמה דברים בחיים. אבל להגיד שזה מה שקורה, זה להעליב את עצמי. אז כל מה שחז"ל עושים ללמד אותנו, שמספרים לנו סיפורים על החורבן, פה אני חוזר לפה, מה קורה בעולם? מה קורה בעולם היום? מה קורה בעולם היום? קורים המון דברים. כנראה... אולי אי אפשר אפילו להקיף אותם, בטח מה קורה, יש בטח, לא יודע מה, תחרות זמר בדרום אמריקה, לא יודע מה, בטח שמה זה מאוד מסעיר את דרום אמריקה, אני לא יודע, אין לי מושג מה קורה בדרום אמריקה, אבל יש עכשיו תוכנית זמר או פסטיבל השנתי וכל המדינות עסוקות בזה שם, או מה קורה היום, עכשיו זה עונת כדורגל עכשיו, בטח לא, מונדיאל, נכון מונדיאל. בחיים לא צפיתי במונדיאל, תמיד היה לי משעמם כדורגל, אבל לא, ספורטים אחרים כן התעניינתי בצעירותי, אבל כדורגל תמיד היה לי משעמם. אבל מונדיאל זה משהו, מה קורה היום בעולם? מונדיאל, מונדיאל עכשיו, אתה לא, אבי, אתה לא מעודכן, מונדיאל, זה כובש את כל כדור הארץ, נכון? אז אני רוצה להגיד לכם שלא יעלו, גם אם אתם מעריצות מונדיאל או שרופות מונדיאל, לא יודעת מי מעריצים שם בכלל, אבל... אבל זה לא מה שקורה בעולם. נכון, זה קורה, גם זה קורה בעולם. גם זה קורה בעולם. אבל זה לא מרכז, זה לא מה קורה בעולם. כן, זה כמו לשאול מישהי, מה קורה איתך? הבוקר שדפתי פנים. זה מה שקורה, זה משהו מאוד משני. אז להגיד, מה קורה היום בעולם? מונדיאל עכשיו? או אולימפיאדה? אולימפיאדה יש פחות ופחות התעניינות בזה. בעולמית, אנשים כבר אדישים לזה, פעם זה היה ככה איזה אירוע גדול, והיום זה במשך השנים האחרונות, ובצדק. זה טוב להיות בריא ולעשות ספורט, אבל זה הפך טוב, זה אולימפיאד איזה שיעור אחר. זה סוגיה אחרת על התרבות, התרבות העולמית. אבל זה מה שקורה בעולם, האולימפיאד, זה מה שקורה, כמה אנשים שירוצו ויקפצו יותר מהאור קודם וישברו איזה סי ויקבלו איזה מטבע זהב. מה, זה מה שקורה בעולם, זה להעליב את האנושות. להגיד שזה ההתרחשות הגדולה שלנו. זה להעליב את הקדוש ברוך הוא שברא את העולם. מה קורה בעולמו של הקדוש ברוך הוא? אנשים רצים בשביל מדליה. זה מה שנקרא, הם רצים ואנחנו רצים. הם רצים לבאר שחת. הם לא רצים בשום מקום. אז לא באר שחת, לא יקבלו שחת, יקבלו זהב, מדליה, גביע, לא יודע מה. אבל זה לא מה שקורה, זה לא פסול, לא אומר זה פסול. זה לא מה שקורה. מה קורה בגוף שלי? מה קורה? אדם בא לרופא. אתה יודע מה קורה אצלך בגוף? נשבר לך ציפור. בסדר, אוקיי, זה לא, אתה יודע, ציפור לפעמים זה מאוד חשוב, אבל... מה קורה בגוף שלי? יש לך בעיה בלב חשוב. אוקיי, אני מבין שפה משהו מאוד מרכזי קורה פה, בגוף. מה קורה בעולם? בעולם יש ציפורניים. יש ידיים, יש איברים, אבל יש גם לב בעולם. מי הלב של העולם? מי לימד אותנו את זה? ספר הכוזרי. ספר הכוזרי אומר, ישראל עם לב באומות. כמו שכשאדם בא לרופא ורוצה לדעת מה מצבו האמיתי, העמוק, הוא אומר, מה, יש בלב שלך הוא בריא. בסדר, אז החיים שלי בריאים. הלב שלך, שם יש איזו פגימה, משהו קורה בלב שם. אז זה בעצם משפיע על כל הגוף. זה מרכז ההתרחשות, הלב. ככה אומר ספר הכוזרי, רוצים לדעת מה קורה בעולם? בוא נסתכל בלב של העולם. מה קורה אצל ישראל? שנראה מה קורה אצל עם ישראל כאומה, נוכל לפי זה להבין מה קורה בכל העולם. כן? שחרב בית המקדש, ארץ ישראל היא ארץ מאוד קטנה, ובית המקדש גם לא כזה בניין גדול, סליחה על הביטוי, זה לא כזה קטן, יש בניינים יותר גדולים בעולם. אבל כתוב ש... מלאכי השרת ברו. עכשיו, למה מלאכי השרת ברו? מה קרה? לא נחרבו בניינים בעולם? אצל הגויים לא נרסו בתים? כן, מה קרה? אז בית המקדש נחרב. וזה עוד הרבה מבנים נחרבו בהיסטוריה. אז בית המקדש היה מאוד יפה, והשקיעו הרבה זהב וכסף ונחלות לבנות את זה. בסדר, אבל מלאכי השרת, שהם ממונים על כל העולם, בוכים. לא רק זה, הגמרא גם אומרת שגם הקדוש ברוך הוא בך. כן? שוב, זה לא במובן מוגשם, הכוונה אפילו בבתי גבי, בבתים החדרים הפנימיים, כן? יש שם בכייה, בכייה של השכינה. מה? כל העולם, לא כל הארץ כבודו. הקדוש ברוך הוא בכל העולם מתגלה. מנחי שרת ממונים על כל העולם. בסדר, איך אומרים לזה, הפינה הזאת שם במזרח התיכון. זה נחרב, נו, אפשר לחשוב. אבל חז"ל מלמדים אותנו איך להסתכל על המציאות. איך להסתכל על מה באמת קורה. יש הרבה מקרים, הרבה אירועים, הרבה התרחשויות, אבל מה הדבר המרכזי? כמו שבריאות האדם, הלב שלו זה מה שמאוד מטריד אותו, הלב שלו או המוח שלו, שתי מרכזי החיים. כך גם בעולם. איפה הוא מרכז ההתרחשות בעולם? אתה רוצה לדעת מה מצבו של העולם הזה? תבדוק בלב. אתה רוצה לדעת מה בריאות הגוף? תבדוק בלב. אתה רוצה לדעת מה קורה בעולם? תבדוק בלב. אם הלב הוא בריא, כן, אם עם ישראל מאוחדים סביב התורה והמצוות, ומיישבים את כל ארץ ישראל, והשכינה שורה, והנבואה חוזרת, אתה מבין שכל העולם מתרומם. גם אם יש כמה מקומות בעולם שעוד לא, אתה יודע שהלב בריא, בסוף לב בריא, הוא יזרים חיוניות ובריאות בכל הגוף. אבל אם כל העולם הולך ומתקדם, המדע מתקדם, התרבות מתקדמת, לא יודע איפה מתקדמת, התרבות לדעתי מתקדמת במדרון חלקלק. אי אפשר כבר לקרוא איזה תרבות, אני חושב, מה שקורה בעולם. אבל העולם מתקדם ומתפתח, ואנשים שמחים, וכבר אולי פחות מלחמות, ופחות רעב בעולם, פחות צער בעולם, כי שוויון וצדק, העולם מתקדם. אבל עם ישראל, בגלות. אם המקדש חרב, אז זה באמת מה שקורה. אז העולם הוא כולו חסר. כתוב במסכת סוף מסכת סוטה, שמשחרב בית המקדש, אפילו טעם הפירות נעלם, ניטל, ניטלו אותו. כלומר, אנחנו הולכים היום פירות והם טעימים לנו. זה אולי 10%, סתם אני זורק מספר, מהטעם השלם של הפירות האלה. כן? אפילו הדברים הגשמיים, לקוע מאורות, השמש היא כבר לא שמש, הירח וכוכבים גם כן לא כל כך מזהירים כמו בזמן בית המקדש, כן? כי כשבית המקדש עומד, אז כל העולם מגלה מה באמת בשביל מה העולם הזה נברא. חז"ל אמרו לקוע מאורות, כאילו יש איזה, כאילו, ואנחנו לא נדע. אבל כן כתוב שבגאולה עתידה יהיה אור השמש, אור שבעתיים, ואור פני החמה יהיה אור שבעתיים, כאילו, כן? מה זה יהיה מסנבר יותר, משתזפת דומה, שאלות כאילו מעניינות, כן? את השנייה אחת יוצא לשם, כזה, כזה, שאלה, שאלה, זה, אבל אנחנו מבינים את זה גם מבחינה ממשית, כי חז"ל אומרים, יש לנו אמונת חכמים, גם מבחינה רוחנית שבעצם כל הכוחות בחיים, כן, הם מצטמקו. בסדר? אז מה שקורה בעולם זה מה שקורה אצל עם ישראל. ספר הכוזרי אמרנו, הוא אומר שישראל זה הלב שבאומות. ספר הזוהר, ככה הרב קוק מציין באיזה מקום, הוא חושב אחרת מספר הכוזרי, והוא אומר שישראל הם לא הלב שבאומות, ישראל זה המוח שבאומות. כי המוח זה המרכז, בעצם כל התחושות שיש לנו בכל הגוף, כולל גם התחושות שמרגישים בלב, ומישהו כואב לו הלב, נכנס לאיזה בעלה, או מישהו, לא יודע, כואב לו הלב, לא כואב לו הלב, כי המוח שידר לו את הכל הרי במוח, כן? אם המוח חס שלום לא עובד, אז אין שום כאבי לב. אז הזוהר אומר שישראל הם המוח שבאומות, לא רק האינטליגנציה, אלא מרכז העצבים הוא במוח, מרכז המחשבות, הרגשות, התאוות, הכל 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 בעצם במוח. הרב קוק מוסיף ואומר שנכון, ישראל הם לב באומות, ישראל הם המוח שבאומות, והרב קוק אומר, אפשר גם לומר שישראל הם הנשמה שבאומות. יש גוף. מה קורה בגוף הזה? הגוף הזה הוא חזק, הוא גדול, הוא יפה. השאלה, מה קורה עם הנשמה? אם הנשמה היא איתנה ונאמנה לעצמה, אז הגוף הזה זה יהיה ברכה גדולה מאוד. אבל אם עדיין לא חי את הנשמה שלו, הוא בורח מהנשמה שלו, בורח מהעניין הרוחני, המוסרי, האלוקי, והוא חי בצורה גשמית, על גבול בעמית, אז הגוף הזה יכול להיות מאוד גדול וחזק ויפה, אבל הוא לא מגלה את ערכו האמיתי. זה לא גילוי החיים האמיתיים שלו. החיים האמיתיים שלו זה הפנימיות. כן? אנחנו גם משקיעים בחיצוניות, אז בבול שלנו, במראה שלנו, בוודאי, כן, כלים נעים, דירה נעה, אישה נעה, בוודאי, זה חיים נורמטיביים. הכל, 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 מכוח זה שאנחנו חיים את חיי הפנים. מה קורה? מה קורה איתי? מה קורה איתי? מה קורה איתי? כמה כסף יש לי בכיס? לא, מה קורה איתי? מהי מידת הקעה שלי? מהי מידת הקנאה שלי? איפה אני? איפה אני בדבר הזה? זה מה שצריך לעניין אותם, לא בלך. אבל מה קורה איתי בעולם הפנימי שלי? איפה התפילות שלי? איפה עירת שמיים שלי? זה מה שצריך לעניין. זה שלי? גם לי יש צפצוף כזה. לא? אני הצלחתי להשתיק את שלי. הכל בסדר, הכל בסדר. אני עד שלמדתי להשתיק את זה, צפצפתי בהמון שיעורים. זה מה שקורה בחז"ל. עכשיו נחזור לעניינים שלנו. בסדר, ההקדמה היא ברורה, וכל לימוד האמונה שלנו, כוזרי, מהר"ל, הרב קוק ועוד ספרים נוספים של חז"ל אחרים, הם בעצם להכניס אותנו יותר ויותר למבט המדויק הזה, למבדק הפנימי הזה. מה קורה בעולם? בואו נתחיל מהפנימיות. ביחס לי עצמי. מה קורה אצלי? מה קורה אצלי? איפה אני בצד הגופני שלי, הכלכלי שלי, החברתי שלי? זה גם הכל חשוב. קודם כל, מה קורה עם הפנימיות שלי? מה קורה עם המידות שלי? מה קורה עם התפילה שלי? איפה יראת שמיים שלי? בדיוק בהליכות שלי. זה להתחיל מבפנים, לחיות את הפנים. בעצמי, באחר, באומה. מה קורה בעם ישראל? אני חי לפי מה שהספינים וכל מה שהם משווקים לי על התופעות החיצוניות שבאומה, או שאני יודע תמיד להסתכל לתוך. לתוך ולא לקליפה. נכון? לתוך ולא לקליפה. הרב קוק יש לו משפט מאוד משמעותי, שהוא יודע בדיוק מה קורה בעם ישראל, גם במובן החיצוני, בזמנו. והחילו שבת, ולא שמרו כשרות וזה, והוא נלחם וניסה לתקן כמה שיותר, היה שולח אנשים, אני מכיר מישהו, סיפר שזה יהודי, אני לא זוכר איך קוראים לו, שהרב קוק שלח אותו לאזור סביב הכנרת שם, שהיו שם את גניה וזה, כל מיני מושבים וקיבוצים שלא שמרו תורה ומצוות, וזה יהודי אחד שהוא שלח אותו לגור שם, הוא היה מסתובב בין כל המושבות והקיבוצים האלה כדי לשחוט. הוא היה שוחט ומועל, אולי גם עוד משהו. כמו איזה, כמו שלוח חב"ד כזה, אבל זה לא היה מפותח השלוחים. אז הרב זה לפני 100 שנה, שעוד היה אדמו"ר החב"ד הקודם. מפעל השלוחים התחיל לפני בערך 40-50 שנה, עם האדמו"ר האחרון, הרבי מלובביץ. אבל הרב קוק שלח איזה יהודי, שכחתי את שמו. הוא היה מסתובב בין המושבות והקיבוצים, אז לא היו עופות קפואים. היה ביום רביעי, צריך לשחוט את העוף, נגוד וזה, אז הוא היה מסתובב בין המושבות והקיבוצים, הוא היה שלוח הרב קוק. הרב קוק החזיק אותו, דאג לו למשכורת והכל. בני הקיבוצים לא חיפשו את זה. אבל לא התנגדו, רובה. הוא כן, תבוא, תשחוט, אתה רוצה לשחוט? בסדר, תשחוט, תרוג אתה את התרנגולת, יותר נוח לה. כלומר, הרב קוק מאוד נלחם בשביל הטיפולים של הדברים האלה. לדאוג כמה שיותר לשמר את השבת ואת הכשרות. והיו הרבה שלא שמרו את המצוות. אז למה הרב קוק הוא מלא כל כך בלימוד זכות ובאמונה גדולה בדורות האלה של החלוצים והמתיישבים הראשונים? כי הוא לא רק הסתכל על החיצוניות שלהם. גם בחיצוניות שלהם היו מידות טובות וישרות ומסירות שאי אפשר לתאר לבניין האומה וכיבוש הארץ. אלא הרב קוק לימד אותנו כלל כזה. הרב קוק אומר, אני מסתכל לתוך. לתוך ולא לחיצוני, ולנולד ולא להווה. מה זה נולד? איזה הוא חכם הרואה את הנולד, כמו מה שיוולד, מה שיצא אחר כך. הרב קוק אומר ככה, הוא מסתכל על התוך והנולד. כלומר, על הפנימיות ולאיפה אנחנו הולכים. ולא על ההווה בחיצוניות. אם הוא היה מסתכל על אותם מתיישבים ראשונים בהווה, שהם לא שומרים שבת והם לא אוכלים כשר וכהנה וכהנה, בהווה ואיך שנראים חיצוני, קשה היה לו באמת להציג כל המילים היפות האלה על החלוצים והמתיישבים. אבל אומר אנחנו, עם ישראל, מסתכלים קודם כל על התוך ולא על החיצוני, תוך כמובן בתוך פנימיות ולא חיצוניות, ולאיפה אנחנו הולכים ולא על ההווה. כמו מורה שפוגשת איזה ילד שהוא רואה מה שנקרא אסון טבע הילד הזה. כן? אני צריך להסתכל תוך ללב של הילד ולפוטנציאל הפנימי שלו, ולאיפה הוא יכול להגיע? עוד חודשיים, חצי שנה, עוד שנה. גם על עצמנו צריך להסתכל ככה. לא לבחון את עצמנו איך, איפה אני ברגע הזה. איפה אני בחיצוניות, למעשה, ואיפה אני בהווה. אלא מה השאיפות הפנימיות שלי, ולאיפה אני עוד יכול להגיע. כן? אז ככה אנחנו מסתכלים על אנשים, ככה אנחנו מסתכלים על עם ישראל, ככה מסתכלים על כל העולם. מה בתוכיות העולם קורה? כן? ולא רק מה שקורה בחיצוניות של העולם. ומכאן אנחנו באים, בסדר, אני חייבתי מזה מספיק. ואנחנו חוזרים בעצם לטיטוס. בא טיטוס מכוח מלכות אדום, רומא, מחריב את בית המקדש השני. חז"ל מתארים מה הוא עשה שם, נכון? שהוא נכנס לבית קודשי הקודשים, נכנס שם מזונה, וביזה שם ספר תורה, ושם עצרנו פעם שעברה שלמדנו. וזה מאוד מאוד חשוב להבין שכשחז"ל מתארים מה היה בזמן החורבן, סליחה, זה לא רק סקירה היסטורית של האירועים הנוראים מאוד שקרו שם. אלא חז"ל מתכוונים ללמד אותנו מה באמת קורה בעולם. ובזמן שטיטוס צריכו את בית המקדש, יכול להיות שקרו עוד אלפי דברים אחרים בעולם. אבל כששואלים באותו דור, מה קורה בעולם? מה קורה בעולם? בית המקדש הולך להיחרב. מה קורה בעולם? האדום הם מחריבים בית המקדש. זה לא רק עניין היסטורי מלחמתי, מי החריב. אלא זה שאדום הם שמחריבים בית המקדש, יש איזו משמעות רוחנית מאוד גדולה שמשפיעה על כל העולם. וזו ההתרחשות הגדולה ביותר. יש הרבה התרחשויות, כמו נגיד שעם ישראל באים לקבל את התורה. מה קורה בעולם? המון דברים קורים בעולם. אבל זה שישראל הולכים לקבל את התורה, זה מה שקורה בעולם. כי כשהתורה מגיעה לעולם, כל העולם משתנה. כשישראל חוטאים בעגל, כל העולם נפגע מזה. כן, זה פרשת כי תישא. שעם ישראל באים לכבוש את ארץ ישראל, זה אירוע בינלאומי הגדול והמרכזי ביותר, התרחשות רוחנית. כי עם הקודש בא לכבוש את ארץ הקודש. ושם תשרה השכינה ותתגלה הנבואה, כן? ושם השם מתקדש בכל העולם, זה הולך להשפיע כל העולם. אז מה קורה בעולם? תבדקו מה קורה בישראל. ואם ישראל פה, הם מושפלים תחת אדום, תחת רומא, תחת טיטוס, והם לא רק שהם משפילים, הם מדכים את ישראל, הם מחריבים את המקדש, הם מבזים את קודש הקודשים, אז חוץ מההתרחשות הממשית שהיא מזעזעת, יש פה מאזן רוחני, זו משוואה רוחנית שהכוח של רומא, הכוח של אדום, שהוא ההפך הגמור מקדושת ישראל, כן? זה יעקב ועשיו, שאין ביניהם חיבור, והם מריבים, הם מתרוצצים, הם תמיד זה כנגד זה. או שיעקב מתרומם, או שעשיו מתרומם. לא יכולים שניהם להתרומם בעולם. זה שתי כוחות הפוכים ומנוגדים. ומה שקורה בחורבן בית שני, זה אומר שהכוח הרוחני, הדומיננטיות הרוחנית של ישראל בעולם, ההשפעה של ישראל על כל האומות, לעדינות, למוסר, לאמונה, ליושר, לחסד, הכוח הישראלי, בעיקר ייחוד השם בעולם, אין עוד מלבדו, שזו הבשורה הגדולה של עם ישראל, גם אם עם ישראל לא אומרים את זה. זה שעם ישראל בעולם, זה משדר את זה לאומות. אבל אם עם ישראל מושפלים, וחרבים, וגולים, והרוגים, אז איזה כוח מתרומם? הכוח של טיטוס, כוח הקסימה. זה כוח הגשמיות, כוח החיצוניות. הכוח שהוא לא נותן שום מקום לעולם הפנימי. כן? כתוב שיעקב, נכון? הכל קול יעקב והידיים ידי עשיו. הכל זה משהו פנימי. אי אפשר לאחוז בקול. אפשר לתפוס איזה צליל, זה משהו מאוד רוחני. כן? אנחנו מדברים, זה משהו, זה משהו מופשט. והידיים, זה הדבר, מה שאני מרגיש בידיים. כן? זה הדבר הכי גשמי, זה הצד החיצוני יותר. יעקב זה המהות, זה הנשמה. ועשיו זה הצד הגופני, החיצוני יותר. כן? כן, גם כתוב בחז"ל שעשיו בא לקבל, שיעקב, שרבקה שולחת את יעקב לקבל את הברכה מיצחק, אז יעקב אומר, אולי אם מושני אבי, יצחק ירגיש שאני לא שעיר. אז רבקה אומרת לו, בוא אני אתן לך את בגדי החמודות של עשיו, שאני שומרת פה בבית. כן? מה זה הבגדים של עשיו? אז חז"ל אומרים, זה בגדי אדם הראשון. כן, בגדי אדם הראשון. בגדי אדם הראשון. עשיו גנב מנמרוד, שגם הוא גנב אותם, זה עבר בירושה של כל אחי הגונב מהדוד שלו, פחות או יותר. עשיו יש לו את הבגדי אדם הראשון. כלומר, את הצד החיצוני. עכשיו, אין לנו בעיה עם החיצוניות שלכם. אין לנו בעיה עם הגוף שלנו, עם הלבוש שלנו, עם המראה שלנו. לא, אין שום בעיה עם זה. כל עוד יש גם עולם פנימי, נשמתי. אבל אם אדם אין לו שום מקום פנימי, נשמתי, רוחני, מוסרי, משהו פנימי, הוא לגמרי לא מחובר לעולם הפנימי שלו, אז מה הערך של הבגד? מה הערך של הכבוד החיצוני? זה ריק, זה חלול. עשיו לקח רק את חיצוניות החיים. חן אדום, בונים בניינים ושווקים ומרחצאות, מפתחים את העולם ביופי שלו, בחיצוניות שלו, בקדמה שלו, אבל לא מתקדמים במילימטר בעולם הפנימי, המוסרי, הרוחני. יעקב זה בדיוק הפוך. יעקב הוא לא לקח את הבגד הזה, יעקב הוא לקח את מאור פניו של אדם הראשון. כך כתוב בגמרא. שופרד יעקב כשופרד אדם הראשון. כמו שמשה יראו פניו, גם פרשת שבוע כתיסה, אז גם יעקב היה לו את העולם הפנימי. במצב השלם, כן, גם יעקב הוא ילבש את הבגדים האלה של אדם הראשון. יהיה לו גם את הצד החיצוני. שמרוב שהנשמה היא תהיה כל כך אישנה, כל כך מהירה, כל כך חזקה, אז היא גם תוכל להתפשט על כל העולם החיצוני של העולם הזה. כן? זה כבר נכנסים לסוגיות של הרב קוק בספר אורות. איך הרוח הגדולה, הנשמה הגדולה של עם ישראל, היא תתבטא בממלכה ולאומיות ומערכות ציבוריות וחיים גשמיים משגשגים. כן? זה לא סותר. אבל זה התחיל מהפנים לחוץ. הנשמה צריכה להיות המרכז. ברגע שהנשמה תהיה המרכז, אז גם החיים הגופניים, הגשמיים, הם יתרוממו בהתאם. כן? מצוות התורה הן לא רק מצוות נשמתיות, מחשבתיות. כן? רוב המצוות הן מעשיות מאוד. כן? יש מצווה להעמיד מלך, מצווה לבנות מקדש, מצווה להחית את המלך, כלומר, להילחם, לכבוש וכו'. זה המציאות השלמה. עד המציאות השלמה יש פירוד כוחות. טיטוס זה החיצוניות, הגשמיות של החיים, וישראל זה הפנימיות של החיים. ובחורבן המקדש, הכוח הרומאי, הכוח של טיטוס, הוא זה שגובר. אז מה קורה עכשיו בעולם? מה שקורה בעולם בזמן חורבן בית שני, ומשם גם והלאה, זה אומר שהצד הגשמי של החיים, תפיסת העולם הרומאית של החיצוניות, זה מה שנחשב. איך אתה נראה, איך אתה מתקבל, איך אתה עובר מסך, כמה לייקים וזה, כמה פופולרי יש לך, והכל מזויף. כי הכל החיצוניות של החיים. כן? זה מה שמתגבר בכל התפיסת עולם של כל האומות. והיחס של האומות, העולם הפנימי, הרגשי, המוסרי, המידותי, היושר הפנימי, דובר אמת בלבבו, זה לא, זה נרמס, זה נדרס, כי זה העומר של ישראל. כשרומא מחריבים את המקדש, שטיטוס משפיל את ישראל, משפיל את בית המקדש, את קודש הקודשים, מה שקורה זה שהעולם החיצוני, היסבי, הוא משפיל את הכוח הרוחני האלוקי. הידיים עדי עשיו משתיקים את הכל כל יעקב. וישראל שורדים, ונצח ישראל לא ישקר. אבל הם לא מקרינים את זה לכל העולם. איפה? כל העולם מקבל עכשיו את המערכת החינוך של רומא, של החיצוניות שלכם. כן? רוב האומות הן כאלה. לא רעות, אבל רוב האומות, איך הן בודקות עצמם, איך הן מעריכות את החיים. על פי כמה כסף יש לך, כמה עוצמות פוליטיות יש לך, כמה צבא יש לך, כמו כל הדברים החיצוניים, שהם לא פסולים ביסודם. אבל מה הפנימי? רוב האומות העולם, אין להם איזה עולם פנימי, אין להם שאיפות. יכול להיות שיש יחידים. יש יחידים בכל אומה, בכל העמים שלה. יחידים שיש להם שאיפות מוסריות יותר, שיהיו אנשים יותר ישרים, יותר גומלי חסדים. כן, יש שאיפות מוסריות אצל היחידים. אבל אומות עם שאיפה מוסרית לא פגשנו. אין. אני לא אומר את זה מעצמי, זה הרב קוק אומר את זה. היחידים יכולים להיות מוסריים, האומה לעולם לא תהיה מוסרית. איך הוא מוכיח את זה? גוי יהרוג את השכן שלו, מצוי או לא מצוי. זה קורה, אבל זה לא, בואו לא קרם בבוקר, נראה לי ההוא, זה תפס לי את החנייה, מה שנקרא. לא מצוי שגוי הורג את השכן שלו. יחיד לא הורג, זה לא מוסרי, טוב, אולי יש המדינות שכן, אבל רוב המדינות, רוב הגויים לא קמים בבוקר והורגים את השכן שלהם. למה? כי יש להם איזשהו מוסר אנושי בסיסי. אומה. היא תהרוג את האומה לידה, תכבוש אותה, תילחם בה.
ודאי.
זה מוסרי לגמרי. למה? כי הוא עצבן אותי, כי הוא לקח לי מהנפט, כי יש לי אינטרס למחוק אותו. כן, כן, למה לא? מוסרי לגמרי. מוסרי. מה זה מוסרי? זה ודאי לא מוסרי. אבל זה מקובל. זה מקובל. יש לי סיבות מוצדקות לפתוח מלחמה, אומה כזאת ולאומה אחרת. כן? ההיסטוריה העולמית רוויה באלפי אלפי מלחמות כאלה. כן? איפה העולם הפנימי המוסרי? זה היחידים, זה היחידים. כל יחיד אולי רוצה להיות מוסרי, והאומה היא צריכה להיות אגרסיבית. היא צריכה לכבוש. או לכבוש אותם צבאית, או לכבוש אותם כלכלית, לעשות עליהם חרם, ואז לנצל אותם, ולשעבד אותם, וכו'. זה העולם המוסרי שרומא מכתיב. כל האומות אחריה. ישראל כמובן הם מכיוון אחר. כשעם ישראל מתרוממים, אז המאזן הוא אחר לגמרי. זה משפיע על האומות, מוסר ויושר וחסד ואמונה, וזה זה, 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 זה מפסיק את המלחמות, שעם ישראל בגובה השלם שלו. אז מה קורה? מה קורה? ברובן בית שני, הכוח הרוחני של ישראל מתכנס פנימה. הוא לא משפיע החוץ. כשהוא מתכנס פנימה, הכוח הרומאי משתלט. מכתיב את האג'נדות, את צורת החינוך, את התרבויות, את אמות המידה כאילו מוסריות, זה מה שבעצם קורה. שתי הכוחות, סוג של וקום. כן? מי יתפוס הכי הרבה את ההשפעה על האומות? בסדר? כן. נכון. אצל אדם הראשון זה היה דבר אחד. ברגע שאדם ראשון חטא, בעצם העולם השתנה, וכאילו יש איזה פירוד בין הרוחניות לחיצוניות, הפנימיות לחיצוניות. המצב השלם, ודאי, ישראל יגלו את שניהם ביחד. וזה בניין ארץ ישראל. וזה הרב קוק כל כך הרבה, ואורות, ואורות התחייה במיוחד, הוא מדבר המון 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 על זה, שהעם הרוחני הזה עכשיו יהיה לו מדינה וממלכה וצבא, ואז הוא בעצם יגלה את הפנים עם החוץ. אבל עד שזה קורה, זה קורה כבר עכשיו, כן? אבל עד שזה קורה, אז יעקב והוא נקרא הצולע. כי חסר לו הצד החיצוני של החיים, שהוא לא שלם עם העולם החומרי. היום אנחנו לא כל כך פוגשים את זה, אבל העם ישראל בזמן שהוא היה בגלות, אז זה מאוד בלט. הדבקות הזאת בעולם הפנימי וההתרחקות מעולם החיצוני הגשמי שלכם. יש משפט כזה שכתוב באחד הספרים, שאם אדם רוצה להיות יותר רוחני, יותר פנימי, יותר עובד השם, כן? אז הוא צריך להתרחק כמה שיותר מענייני הגוף. כל מה שיוסיף הרוח בניין, יוסיף הגוף חורבן. צריך להחריב את הגוף, להתרחק מהגוף והממון, כדי לבנות חיים רוחניים. זו משוואה שכתובה באחד הספרים. כותב הרב קוק, זה נכון לגלות. בגלות באמת עם ישראל צריכים לשמור על הנשמה שלהם, ולכן הם כאילו אנטי גופניות, אנטי חומריות, אנטי גשמיות. הגשמיות זה האיום הכי גדול על נשמה. אומר הרב קוק, אבל עכשיו חוזרים הביתה. וחוזרים לארץ ישראל. וחוזרים לנורמליות שלנו, לטבעיות השלמה שלנו. ולכן אומר, כל מה שיוסיף הגוף בניין וחיזוק, הגוף האישי, הגוף הלאומי, ההתיישבותי, הנשמה עוד יותר ועוד יותר תאיר ותתגלה. כי זה השלמות הזאת של הגוף והנשמה. הגוף, החומריות והרוחניות. בגלות היינו, מה שנקרא, נכים. אז צריך לאחוז ברוחניות ולהילחם בגשמיות. חוזרים לארץ ישראל, לאט לאט. אנחנו חוזרים להיות בריאים יותר, בנשמה וגם בגוף, כחטיבה אחת. בסדר? כן. בזמן בית ראשון זה מאוד בלט. כן, זמן בית ראשון, שמת הייתה נבואה, שלמה המלך, חוכמת שלמה, אומות באו לראות את זה, מכת שבא, נכון? באו לראות, מה הם באו לראות? הבית שהוא יפה, באמת, בית יפה מאוד, אבל היה להם משיכה לאיזה משהו פה אחר לגמרי, כן, הייתה התרוממות רוחנית, מוסרית, האומות התחילו לתקן את עצמם. משחרב הבית, אז כבר מתחיל הנצרות, האסלאם יותר מאוחר, כל מיני כפירה ופיקורסות וזה, כי כבר אין את מרכז האמונה הזאת שפשוט שדרה, אמונה לכל העולם. כן? במדרגות שונות, אבל הבינו שיש השם בעולם. יש השם בעולם. הבינו. כן? זה כשישראל, במדרגה השלמה שלהם, אז כן, זה משפיע. לא, זה לא מה שכולם רוצים להתגייר. אבל מבינים שיש השם אחד. כשישראל בשפל, אז כבר יש כפירה, והאפיקורסות, והעבודה זרה מתפתחת, וזה כי הם לא מרגישים שבאמת יש השם. בסדר? אז כן.
אם
האומות כאומות דוסניים, כובשים, אין בהם באמת מוסריות, אז איך הם עברים לקרוא את העולם העצמי של עם ישראל? היום? אנטישמיות קוראת לזה. ברוך אתה, הם מעבירים אלינו ביקורת בלי הפסקה על מוסריות בלחימה. עכשיו מי שקצת קורא היסטוריה, אני לא מספיק קורא היסטוריה, אבל אצל הגויים אין דבר כזה מוסריות במלחמה. מלחמה, הכוונה, אין מוסריות. שם עושים לעשות מה שרוצים אפשר לעשות. רק מול עם ישראל, פתאום הם כן, תיזהרו שם על האוכלוסייה האזרחית, תיזהרו על זה, תיזהרו על זה. זה לא, זה הכושר. הם יכולים להיות מוסריות. אם ישראל יתרוממו למדרגה הראויה, אז כל האומות יתחילו להבין שיש מוסר אמיתי, לא מוסר מזויף. זה מוסר מזויף, מה זה מוסר? מי המדינה הכי מוסרית בעולם? בוודאי, מהגוי. מי הכי כאילו שוויוני והוגן ו... נכון, נכון, בטח, אמריקה היא הכי מוסרית, נכון? זה לא כמו רוסיה, אוקראינה, וזה שהם יודעים שהם הרעים. אמריקה זה הטובים הכי מוסרים, נכון? מי האומה היחידה בהיסטוריה שהטילה פצצת אטום? אותה תשובה. אז זה לא מוסרי, זה שקר, זה בלוף, זה הכל... יש להם ביטחון בהשם? ככה הם כותבים על הדולר שלהם. אבל גם זה שקר. כתוב על הדולר, כתוב In God we trust. אנחנו בוטחים באלוקים. לא, בדולר הם בוטחים. כל מה שמעניין אותם זה לשלוט. אמריקה זה רחוק מאוד מאמונה בקדוש ברוך הוא. יש שם אנשים מאמינים, יכול להיות. ודאי יהודים. שיש שם כמה גויים טובים, לא, אנשים טובים. אבל מי שמתיימרת להיות האומה המוסרית, אמת המידה, האח הגדול של האומות, לוקח אחריות, עושה סדר בכל המלחמות של העולם, והוא עצמו הטיל פצצת אטום. יכול להיות שאחרי שהוא הטיל פצצת אטום, במלחמת העולם השנייה, הוא אמריקה נורא הצטערה שהיא עשתה. איך יודעים שלא? נכון. אז זה חזקה. לא, היום אחרי אני חושב. אחרי הפעם הראשונה הם לא הזדעזעו במיוחד. הם אמרו, אולי זה דווקא עובד. בוא נעשה את זה שוב. בוא נגיד, הם לא, בסדר. אמריקה זה סוגיה. טוב, אני לא הספקנו ללמוד. אבל אני רק רוצה לחזור. הגמרא בעצם אומרת שטיטוס, הוא נכנס לקודש הקודשים, הוא עושה שני דברים. כתוב שם שהוא נכנס לבית קודשי הקודשים, ותפס, כתוב, תפס זונה בידו ונכנס לקודש הקודשים. כן? ואחרי זה שם ספר תורה על הרצפה, וכאילו הוא היה עם הזונה הזאת על הספר תורה. כמו הוא נכנס לקודש הקודשים עם זונה, ככה חז"ל אומרים. כן? ומבזה שם ספר תורה. המהר"ל אומר, באמת זה זעזוע נורי, יכול מאוד להיות שזה גם קרה. מתאים לטיטוס, בוא נגיד, המהר"ל לא מופתע. אם חז"ל אומר שזה קרה, כנראה זה גם קרה. אבל הוא אומר, אבל מה חז"ל רוצים ללמד אותנו? במה קורה? מה המשמעות הרוחנית? שטיטוס נכנס ככה ועשה ככה וככה בתוך קודש הקודשים. קודש הקודשים זה בעצם המקום מרכז של השראת השכינה. כן? השם אחד ושמו אחד זה שם. אין עוד מלבדו, זה שם, זה המרכז. שם ייחוד השם מתגלה משם, בכל העולם, במדרגות שונות. אבל זה מרכז השם אחד. זה שיא האמונה בהשם. ומי ההפך הגמור מאמונה בהשם אחד? זה טיטוס, זה רומא והעבודה הזרה שלהם. הוא נכנס, עם מה הוא נכנס? עם זונה. עכשיו, המהר"ל מביא פסוקים ששתקענו את זה פעם שעברה, אני רוצה שלא להאריך לכם יותר מדי, עשינו הקדמות רוב השיעור, אבל זה לא הקדמות, זה בירור חשוב מאוד, אני חושב. אז הוא אומר שבהרבה פסוקים כתוב שהעבודה זרה נקראת זנות, ולא יזבחו את זבחיהם לשעירים אשר הם זונים אחריהם, כן? ואחד יהיה טוב, את הזונים אחריו, לא תדעו חלק בבכם לחיי נחיים אשר אתם זונים אחריהם. כלומר, עבודה זרה נקראת זנות, בהמון פסוקים. אז זה שטיטוס נכנס עם זונה, אומר המהר"ל, מבחינה רוחנית חז"ל רוצים לרמז לנו, שטיטוס נכנס עם כל כוח העבודה זרה, כל כוח הכפירה, כל האפיקורסות, נכנס איתה ובעצם משטח את אחדות השם, רומס את קודש הקודשים. אם יש את אחדות השם, ייחוד השם, כוח העבודה זרה, שטיטוס נכנס לקודש הקודשים, זה אומר שהתפיסת העולם הכפרנית של העבודה זרה, האתאיזם והאנטי אמונה בהשם, מתפשט הכי חזק בכל העולם. ומשתק את הגילוי של השם אחד בעולם. זה המשמעות שהוא נכנס לקודש קודשים עם זונה. והוא מבזה שם ספר תורה, זה החלק השני. מה זה ביזוי ספר תורה? הספר התורה אומר המערה, זה נקרא ספר הברית. הברית בין מי למי? בין קודש הבריחו לישראל. לא רק שהוא מבזה את אחדות השם בעולם, הוא מבזה את הקשר האלוקי עם ישראל. כי ישראל, הם מקדשים את שמו בעולם. הם מייחדים את שמו בעולם. הם מגלים בעולם שהוא השם. אז זה שהוא גם מבזה ספר תורה, זה אומר שהמשמעות הרוחנית של חורבן הבית, זה שייחוד השם לא מתגלה בעולם, ועם ישראל כעם השם לא צריכים לבטא את מה שהם צריכים לבטא בעולם. הם מושפלים. זה מה שקורה בעולם. אחדות השם נרמסת. אם אחדות השם נרמסת, כל הכפירה והתועבות והטומאה והעבודה זרה, הכל מתפשט. גם שטיטוס כבר מת אחר כך, זה לא משנה. החורבן נגמר, רגוע, עם ישראל בגלות, זהו, האירוע נגמר. לא. האירוע הרוחני, מה קורה בעולם? שכוח טיטוס הוא האג'נדה הרוחנית, כוח רומא, כוח הכפרני, הוא ממלא את חללו של העולם, הוא משפיע על התרבויות, על העמים, על כולם, על המוסר, והכוח של עם ישראל הוא חרב, הוא משותק, הוא הישרדותי. עם ישראל הישרדותי, הוא חס ברוחניות שלו רק כדי שהוא יעבור את הגלות בשלום. אבל הוא רחוק מאוד מהמעמד האמיתי שלו, שעליון על כל גויי הארץ, לא העליונות רודנית על האומות, אלא השפעה רוחנית של מוסר, של אמונה באל אחד. כן? זה מה שקורה בעולם שחרב הבית ועד גאולת ישראל השלמה. כל 2000 שנות גלות, קרוב ל-2000 שנות גלות, זה המאזן כוחות. הכוח הרוחני הטיטוסי הוא זה ששולט בעולם. לכן האומות הן רחוקות ממוסר, רחוקות מאמונה באל אחד, רחוקות מתיקון. כן? אבל כשעם ישראל חוזר לארצו, שזה כבר מתחיל לפני, אפשר לומר אפילו 200 שנה, עם עליית מלמידי הגר"א, תלמידי הבעל שם טוב, אחרי זה העליות הראשונה, שנייה, העליות הזה, הקמת המדינה, ומיליונים שמתקבצים, וחוזרים לתורה, אז זה כבר, המאזן מתחיל להתהפך. למה כל אומות העולם נלחמות שמדינת ישראל לא תקום? כן? עם הספר הלבן שנותנים להם לעלות לארץ ישראל, או שהם קימו את המדינה ונותנים להם נשק וכו' וכו'. למה כל האומות נסערות, רוב הדיונים באום הם סביב מדינת ישראל? שזה פלא אדיר. כנראה שהם מאוד אוהבים אותנו, אבל זה בדיוק הפוך. כן, מה קורה ברוסיה, אוקראינה, לא מעניין אתכם? לא. אפגניסטן, בטח שם רוצחים אנשים, תמיד קורה ככה. איראן, לא מעניין אתכם כלום. מדינת ישראל, למה? כי הם מבינים שהמאזן הרוחני הולך ומשתנה. שהעולם הרומאי, הטיטוסי הזה, האג'נדות החיצוניות והמגושמות האלה הולכות ונחלשות, והאג'נדה הרוחנית, האלוקית, המוסרית, העומר הישראלי, שהשם הוא אחד, זה הולך וצומח. הם לא יודעים להגיד את זה בפה מלא, אבל יש איזה רחש כזה. הייתה איזו אישה אחת בבית הלבן, קראו לה הילרי קלינטון, נכון? קראו אותך? מה היא עכשיו? פנסיה? מה היא? נכון, והיא גם הייתה איזה מאוד בחירה שם.
כן, היא התמודדה
נגד טראמפ. הייתה איזה...
הייתה זקנה, ממש.
בסדר, גם גולדה הייתה זקנה, לא יודע. בן גוריון בכלל, קראו לו הזקן. בסדר, אבל הוא היה... אז היא דיברה פעם ברדיו, אני שמעתי אותה, 20-25 שנה. לדעתי הייתה שרת, לא יודע, איזשהו כאילו השר הכי חשוב או משהו, לא יודע מה. שטראמפ כאילו נתן לה איזה משהו חשוב, שהיא לא תתנגד לו. אז היא אמרה, היא דיברה שמה, מאוד הטריד אותה. מה הטריד אותה? היא הטרידה ששותלים עצי זית ליד שילו. ככה היא אמרה, they are planting olive tree next to שילו. ככה כאילו יצא לה שם מהאוזניים. איך הם שותלים עצים ליד שילו? אז היא אמרה, שותלים עץ, מה כל כך מטריף אותך? גם היא לא יודעת מה. אבל היא מבינה שכל אחיזה של עם ישראל בארצו, אפילו בית אחד, קרוון אחד, אם זה בעיר העתיקה, אם זה ביהודה ושומרון, כל ארץ ישראל היום, זה מטריף אותה. למה? כי הם מבינים שכל זמן שישראל הולכים ומתחזקים באחיזה בארץ ישראל, זה שינוי המפה הרוחנית. שינוי מה קורה בעולם. הלב מתעורר ומתחיל לפעום, וכל האיברים כאילו, רגע, הלב הזה היה מת, היה בגלות, לא ספרנו אותו, התנהלנו בלי לב, בלי מוח, פתאום עכשיו, עם ישראל מתעורר. לכן הם נלחמים. גם החלוצים החילוניים, שבסך הכל ביקשו את המקלט הבטוח, זה פינה שקטה בעולם. לא חשבו כל הדברים הרוחניים, זה לא מעניין. אומר הרב קוק, היהודים חוזרים לארץ ישראל גם בלי שום כוונות רוחניות. זה שהם באים ובונים את הארץ, זה אומר שהרוח מתעורר. רוח ישראל מתחיל לשוב למקומו. כן? בגלל זה יש הרבה פסוקים, מאמרי חז"ל, שזה ארי. הארי מתעורר. נכון, ארי הוא נראה כזה, נכון, בגן חיות, הוא נראה שום דבר, זה הכי מבאס את הילדים, אבל לא זז. אתה דופק על הקיר, על הזכוכית שם, זה לא זז. לדעתי זה לעשות אחרי זה תחנת טראומה על הילדים, כי הם באים, מצפים לפגוש אריה, נראה כמו איזה שטיח כזה מת, ואכזבה גדולה. אלה הם כן מגיעים בזמן שמאכילים את האריה. וואו! ארי, איך אומרים? ארי ישאג, מי לא יירא. כן? זה מה שקורה. ויותר מזה, גם כתוב במדרש, נסיים בזה, שאוי לאומה שנכנס בין הארי ללוויה בזמן שהוא בא להזדקק. הוא הבא זכר הארי, והוא עכשיו, שזה הקדוש ברוך הוא, כן? שהוא בא עכשיו להזדבק בעצם עם הבן זוג של זה כנסת ישראל, שזו הלוויה, כן? הקדוש ברוך הוא בא לדבוק בישראל, זה כמו ארי ולוויה. מי נכנס שם באמצע? אתה נכנס שם באמצע הארי, יקרא לך את הצורה. מי שנכנס עכשיו בין הקדוש ברוך הוא לישראל בזמן גאולתם, שאנחנו התחלת את הגאולה בצעדים, הוא זה האומות האלה מסתבכות מאוד. מסתבכות מאוד. כן? אמריקה לפני כמה שנים, מסיים בזה, אמרה איזה משהו, לא יודע, נגדנו. אז שמעתי את הרב דוב, לא, הרב דוב ביגון כתב את זה באלון, באלון של הכל מאיר. תשמעו פעם את הרב דוב ביגון, זה משהו... הלוך לאורגיו ישראל, הוא כולו אמונה, כולו אמונה. אז הוא סיפר שם, הוא כאילו פונה, זה היה אובמה, הוא כתב באלון של הפרשת שבוע. עכשיו, אובמה, כאילו, אובמה, תתעורר, תשמור על אמריקה שלך. כל האומות שקמו נגד ישראל, זאת היא נעלמה, זאת היא נכחדה, זאת היא שמרה, תשמור על אמריקה, תשמור על הפה שלך, ותשמור על אמריקה שלך. טוב, בעזרת השם, תודה רבה.